זה קשור בכלל, תלוי איזה בערך, תגידו בערך,
אני רוצה 350 מטר. חבר'ה, זה עושה את מטוסים, זה לא... בלי טלפונים, בלי טלפונים, בלי טלפונים. מה האורך של נושאת מטוסים ממוצעת? אפשר לפתור, נו תפתחו בטלפון, 500 בערך, 400? תבדקו, נו תבדקו. תבדקו. הרב גוגל, יגיד לנו, כן? לא קילומטר, איפה קילומטר? 400 מטר. עוד רגע, יבדקו לנו, יש פה... יש, או יבדקו. למה אני שואל את השאלה הזאת? אולי 300, אני חושב אפילו, 350. טוב, תבדקו, תבדקו, ממוצע, אל תיקחו לי את הכי קיצוני, תראו ממוצע. נו, 300? אז 300, יש 300?
יש
300.
מי 300?
אבל זה מצליחים ולא כל מטוס. לא כל מטוס, בסדר. כמה אנשים יש בנושאת מטוסים? כמה זה? 6,000, 5,000, 4,000. טוב, למה אני אומר לכם את זה? מה? קודם כל רציתי למקד אתכם. היה פה דיבורים וזה, אז הנה ראיתם, זה הצליח, זה הצליח. השיטה עובדת, לא צריך לצעוק, פשוט צריך לעניין. זה אחד, אבל למה אני אומר את זה? אני הולך למקום אחר, למשהו שנגיע אליו בהמשך. אבל נוח בונה תיבה. מה המידות של התיבה של נוח?
300 אמר,
נכון, ראשי תיבות, לשון בכתיב חסר. נכון? למד, זה הגובה, 30. שין, אורך, 300 אמה. נון, רוחב, 50. בסדר? כמה זה בערך 300 אמה רוחב? בערך, נגיד 150, בערך 150. מה היחס בין זה לבין נושאת מטוסים הקטנה? חצי. חצי. מתי הוא בנה את זה? לפני כמה שנים? זה היה, אמרו, 300, 400, חצי, חצי, בסדר. זה הסיבור. מתי הוא בנה את זה? לפני 200 שנה? 300 שנה? היה לו מנופים? היה לו חשמל? מי עזר לו? בני הדור שלו שלא הצליחו להסתכל לו בפנים והוא ניסה להחזיר אותם בתשובה והוא ניסה... בגלל זה לקח לו 120 שנה לבנות את זה, נכון? למה לוקח לו? זה הרבה זמן לבנות כזה דבר, זה תיבה ענקית, תנסו לחשוב ביחס לדור שלו, זה כמו היום לבנות, אני לא יודע מה. היום נושאת מטוסים, זה כן, והוא משקיע בזה המון המון זמן, זה לוקח לו הרבה זמן. אתם חושבים אבל שבתיבה הזאת של נוח היה מספיק מקום, בלי נס, היה מספיק מקום לכל החיות להיכנס? כל החיות בעולם היו יכולות להיכנס? נו באמת. צריך, תחשבו על גן חיות, צריך מקום. גם הוא לקח מכל מין ומין, ולקח מזה שבעה ומזה שניים. לא רק זה, בתיבה של נוח, חוץ מזה שהיה לה גודל מאוד מאוד גדול, הגודל שלה היה מאוד גדול, חוץ מזה, בכבוד, היה גם כן צורך, היה גם כן צורך בזה שהחיות ידעו להסתדר אחת עם השנייה. לא, זה לא סתם אתה שם את האריה ליד הכבש. זה חזון אחרית הימים, כן, ישעיהו, אנחנו לא נמצאים שם, נכון? היה צריך זה. אוכל, כדי שיחזיק אוכל.
150 יום.
היה להם חומר משמר אז? מה היה לו, מקפיאים? מה היה לו שם? איזה מקפיאים? נס משמיים. יש פה מישהו שירים בבקשה את ידו שחושב שלא היה נס בתיבת נוח בזה שהתקיימה עם כל החיות, עם כל מי שנכנס שם, עם כל זה, ודאי שהיה נס אחד גדול. עזבו את זה שהיא שרדה את המבול, אבל מעצם זה נוח ידע למה הוא בונה תיבה. וכמו שכולנו, בלי שציבור אותנו, מבינים שאילולא שהיה נס התיבה הזאת לא הייתה מחזיקה, ובכל זאת הוא יודע שצריך נס, ומה הוא עושה?
משתדלו.
הוא משתדל, הוא משתדל. בונה חצי נושאת מטוסים 120 שנה, עובד מאוד מאוד קשה, למרות שהוא יודע שזה לא יעזור מה שהוא יעשה, כי גם ככה הוא יהיה חייב סייעתא דשמיא כפשוטו, נס, ובכל זאת הוא עושה את זה, נכון? למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו. למה הוא אמר לו? למה הוא אמר לו? אז זה שאלה שאני רוצה לשאול, וממנה להתחיל. אני מתלבט, אתם יודעים מה? בוא ניקח 10 דקות, בסדר? 10 דקות ללימוד משותף להכנה. מה שאתם אומרים, אתם רוצים אני אמשיך? יאללה, נמשיך. אמרו להמשיך, טוב. אז רק אני צריך דף מקורות כדי להמשיך שיהיה לי איזה, כן? זה, טוב. בסדר, אתם יודעים את זה בעל פה. אחד כזה. ולמה אני אומר את זה? אנחנו נמצאים בפרשות שעוסקות במשכן ובקורבנות. דיברנו על סוף. סוף פרחומה 8 מדבר על בניית המשכן, ועכשיו אנחנו מדברים על העבודה במשכן, כשבפרשת השבוע שלנו, בלי נדר גם נאמר איזה דבר תורה בסוף לפרשת השבוע, פרשת שמיני, מדברים על יום א' בניסן, שזה היום שבו חונכים את המשכן, שהוא כבר בנוי ומחכים ועושים בו את זה, והיה שם אירוע מאוד מאוד לא פשוט ביום חנוכת המשכן. אני אנסה להבין למה. שני בני אהרון כן, שמתו שם, זה היה אירוע, אי אפשר לתאר את גודל הצרה דווקא ביום שהיה כיום חתונתו, יום שמחת ליבו, זה כמו יום חתונה, ככלה נכנסת לחופה, ביום כלות המשכן, כמו כלה, תראו לכם איזה סיפור זה. אני, אחד, משפחה שהיא מאוד קרובה אלינו בירושלים, ואני כבחור צעיר, כמדריך בסניף, בתנועת נוער, הייתי ב-11 בלילה, זה היה ביום שלישי שבו זה היה, מי שזוכר היה את הפיגוע בקפה הלל בירושלים, כן, לפני, כן, כן, והמשפחה שהיא יקרה וחשובה לנו, שהם גם היו בסניף, שהילדים שלי עכשיו זה הנכדים של דוקטור אפלבאום, הם חברים הכי טובים שלהם, כן? אז אנחנו היינו שם ואנחנו שמענו ב-11 בלילה בדיוק את הפיצוץ, וזה היה התקופה שהתפוצצו אוטובוסים בירושלים והכל היה במרכז העיר, ושמענו וידענו שמשהו נורא קרה, והלכנו לחפש את החניכים, כי זה היה 100 מטר אווירים מאיתנו. אנחנו היינו, מי שמכיר, רחוב צדדי בירושלים נקרא רחוב הצפירה, זה היה ברחוב עמק רפאים, מאוד מאוד קרוב, אחד הרחובות שנכנסים לעמק רפאים זה רחוב הצפירה, שמענו את זה, רצנו לחפש, ואז הבנו מהר מאוד במהלך הלילה שקלה שעומדת להיכנס לחופה שלה, היא נרצחה בפיגוע הזה, נאווה אפלבאום, ואבא שלה שכולם חיפשו אותו כי הוא היה המנהל של החדר מיון או של מחלקת הטראומה בשערי צדק, וחיפשו אותו שבו היה נפגעים, והוא הגיע בדרך אחרת, וזה הטראומה הגדולה הזאת והכאב האדיר שלא ניתן לתאר, שקלה ככלה נכנסת לחופה ביום קנות המשכן, זה היה האירוע, אירוע של כלל ישראל, לא של משפחה פרטית, והבנים של הכהן הגדול שהוא בעצם השיא של המשכן, זה דבר שקשה להבין ולתאר אותו, אני אנסה בסוף להגיד למה. אבל לפני כן קצת על המשכן. במשכן היו כל מיני מצוות ששייכות לקורבנות. אחת המצוות שמופיעה בפרשת צו, והיא הולכת גם כן לפני כן וגם אחרי כן, זה מצווה אש תמיד תוקד על המזבח, שהיא מופיעה לפניכם, מי שאין את זה לפניו, אני קורא את זה לאט, בויקרא וו, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן. כן, נכון, נכון, אבל אני רוצה לדבר על המשכן. אני עונה לך, אני רוצה לדבר על המשכן ועל איזושהי הבנה, ומתוך כך נגיע גם להרבה ניסים שהיו במשכן, כמו למשל נס שקשור ללחם הפנים, נס שקשור לכהן הגדול ביום הכיפורים. כלומר, כל הנושא של מלאכת המשכן יש שם משהו מאוד גדול שיכול ללמד אותנו, והמשכן נחנך בפרשה שלנו.
אפילו
יש התמיד,
כל הזמן הרי...
ויש התמיד, יש ציווי שאנחנו נערוך אותה והקטיר עליה כהן חלבי השלמים, אש תמיד תוגד על המזבח לא תכבה. התורה מצווה על הכהנים לתת אש תמיד, והם צריכים לתת שם, ובבית המקדש היו שלוש מערכות של עצים. מערכה אחת של עצים שהייתה המערכה המרכזית, יש בזה מחלוקת, וכך פוסק הרמב"ם, מערכה מרכזית השנייה של הקורבנות. היו הרבה קורבנות בבית המקדש, היו שם הרבה מאוד עבודה, היה שם בבית המקדש, במשכן, הרבה מאוד חומריות, הרבה בשר, הרבה ריח, מי שאוהב ריח של בשר, הרבה ריח של בשר, תנסו לחשוב, כל ירושלים מלאה בריח הזה. היה שם הרבה ריח טוב של בשמים, של קטורת. למדנו פה על בית אבטינס, שהם סיכמו עם כל אנשים שהיו מתחתנות עם בניהם, שלא ישימו בושם, וזה היה ריח טוב. היה שם מוזיקה טובה, הלווים היו מנגנים, אפילו בשבתות, שהרי זה רק שבות, שבות לא אסורה במקדש. היה שם אכילה, כל החושים היו מתעלים בבית המקדש, כלומר ביטוי של הקדושה בתוך החומר. אז האש המרכזית הייתה לקורבנות. אש שנייה הייתה בשביל לקחת ממנה גחלים, בשביל מה? מזבח הפנימי, שבו היו עושים את הכתורת, נכון? מה שנקרא מזבח הזהב או מזבח הפנימי, שם היו עושים את הכתורת, מזבח מאוד קטן מזהב, אמה על אמה. אבל הייתה עוד מערכה של עץ, של עצים, שלא עשו בה שום דבר. פשוט שיהיה תמיד אש, שאש תמיד תדלק על המזבח. זה מסמל הרבה, זה מזכיר את רב אריה לוין שהולך ברחובות ירושלים, ובאיזה לילה אחד חוזר מהישיבה ושומע מישהו שהוא דופק 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 חזק, כולם מכירים את הסיפור. ואז הוא נכנס לראות שם מתחת לאדמה מי זה דופק, והוא רואה את הסנדלר הפשוט עדיין עובד ומתקן מנעלים. אומר לו רב אריה, נו, מאוחר, מאוחר בלילה. אומר לו את המשפט המפורסם, היה לו נר, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. בפשט, באמת, יש עוד אפשרות. אין תאורה, אין חשמל.
הרב קוק, לא?
הוא אמר גם דברים מאוד דומים, כן. ודאי שתפיסת עולמו הייתה כזאת. חוזר רב אריה לבית המדרש ודופק שם ואומר, חבר'ה, אתם יודעים איזה חידוש שמעתי מהסנדלר? כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. שוב בתשובה יום אחד לפני מותך, רבי אלעזר בן דודאיה, כל ימיו היה באבל אבלים, השם ישמור ויציל, בפחד של הפחד, בהכי נמוך שיש. אבל ברגע האחרון שהוא הלך ומחר את כל הכסף שלו כדי שיהיה לו להגיע לזה אישה אחת שהייתה בקרחי הים, והוא עבר ממקום למקום, בסוף הוא בא והיא מעוררת אותו בתשובה, היא אומרת לו, תסתכל על עצמך, כי האדם מרוב הרעשי רקע הוא לא שומע את עצמו. אז אם אנחנו צריכים שמישהו מבחוץ יעורר אותנו, כן? אם אדם הוא במצב גרוע, יבוא מישהו ויעורר אותו. אבל האדמור מפיאסצנה, כן? הרב קלונימוס שפירה, שנרצח בגטו ורשה, השם יקום דמו, הרב קלונימוס שפירה, הוא אמר שיש מידה יותר גרועה להיות מעצלן, מתרפא. אתם יודעים מה זה עצלן ומה זה מתרפא? עצלן זה אדם שקם לך 10:30 בבוקר, אני בטוח שפה אין, ברוך השם, פה 10:30 כבר מתחיל שיעור. באים לפה, איך אפשר, איך אפשר. 11 בבוקר מתחיל להתנדנז וזה, טוב, הוא במצב גרוע. וכל פעם שאתה אומר לו, בוא תעשה, לא, אין לי כוח, אין זה, בסוף יבוא מישהו ומה יעשה לו? יעורר אותו, יגיד לו, חביבי, לא חבל על החיים? אבל מה זה מתרפא? מתרפא, אתם בטח מכירים אנשים כאלה, לכל דבר יש לו תירוצים. הוא לא אומר, אין לי כוח. לא בא לי, אני עייף, אין לי חשק וזה. אומר לך, תשמע, לא, פה אני צריך וזה, ופה אני צריך זה, וכל הזמן יש לו תירוצים. בן אדם כזה, אומר האדמו"ר מפיאסצנה, הוא כעיוור באפלה. מה זה עיוור באפלה? שואלת הגמרא. הרי עיוור גם ככה לא רואה, אז מה זה משנה אם הוא באפלה? מה זה משנה לנו באפלה? מבחינתו הכל. תלכו למוזיאון הילדים בחולון, יש שם דיאלוג בחשיכה. הלכנו שם עם הילדים בקיץ, פלא פלאים. אתה הולך שם, חושך מוחלט, ריחות וזה. אבל מה זה משנה לעיוור אם יש אור או אין אור? כי אף אחד לא עוזר לו. לא רואים אותו. אם אתה רואה אדם הולך, לא רואה, עומד להתקע בעמוד, היום גם יש אנשים שרואים ונתקעים בעמוד, אתם יודעים שיש מדינה, לא יודע איפה זה, אתם זוכרים, יש מדינה, אני לא יודע בדיוק איפה במזרח, ששמים שם כאלה פלסטיקים, כמו שיש בכדורסל, בסל, כי שחקנים משחקים, הם רצים, נתקעים לפעמים בעמוד, אז שמים ספוגים, עכשיו בכל עמוד, למה אנשים הולכים בטלפון, נתקעים? כן, אז יש היום גם לראות ולא לראות.
למה
שמים בעמודים? כן, שמים, כל לרפא את הבעיה. אז אני חוזר לאחור, אומר אדמו"ר מפיאסצנה, האדם שהוא מתרפא, קשה לעזור לו, יש לו תירוצים, אף אחד לא רואה אותו.
בסדר?
כן, נרפא, זה לא עצלן, זה באמצע. וכשאנחנו מדברים על רבי אלעזר בן דודאיה, אף אחד לא עורר אותו עד שהגיעה אותה אישה ורגע לפני מיטתו. אז יש אש תמיד בכל יהודי. אבל השאלה היא, למה נדרש מאיתנו או מהכהנים להדליק את האש הזאת? ואני רוצה עכשיו לצאת, נקרא לזה, לאיזשהו מסע קצר בכל מיני דברים שמתרחשים בעיקר סביב המשכן שנחנך בפרשה שלנו, ולראות שדווקא במקום שבו ידוע ומפורסם שיש ניסים ושיש סייעתא דשמיא כמו אש התמיד שהיא תמיד דולקת מן השמיים, בכל זאת עם ישראל, הכהנים וכל מי שנמצא שם מנסה לעשות את ההשתדלות מצידו ולהיות שותף ולבוא ולהדליק את האש. כי אם יש אש מן השמיים, למה צריך להדליק מלמטה? אומר הרמב״ם במקום השלישי,
צריך לעשות השתדלות.
למה השתדלות? מה זה? זה לימדו אותנו תמיד. תמיד אמרו לנו ביטחון והשתדלות. מה המשמעות של ההשתדלות הזאת? למה תמיד אומרים לו, אני לא מבין, מה, הוא צריך עזרה? הוא לא צריך עזרה. מה, אתה לא מאמין שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? הוא יכול. אז מה העניין לצד האנושי בדבר הזה? ועד רבה נלך למשכן ולמקדש, ששם זה שיא השיאים של הניסים, של קרבת האלוקים, של הקדושה, ונראה שם את המאמץ של התורה להכניס את עבודת בני האדם. למה? עוד רגע נראה. אומר הרמב"ם במקור השלישי, מצוות עשה. מי לנו כרמב"ם? אין לנו עוד אח ורע כזה. עכשיו יש, אבל לא היה בדורו. שעשה לנו ספר הלכות תמידים ומוספים, כותב לנו איך להקריב קורבן, 800 שנה לאחור. איפה הוא לא ראה את ארץ ישראל? היה בארץ ישראל, אבל לא העלה בדעתו. הבית מקדש זה היה רחוק מאוד, כותב לך הלכות, איך לעשות כל דבר. מצוות עשה להיות אש יקודה על המזבח תמיד, שנאמר שתמיד תוקד על המזבח. אף על פי שהאש ירדה מן השמיים, מצווה להביא אש מן האדיות. זה החידוש שאנחנו רוצים להגיד. למה? למה? מה המשמעות? כל בוקר ירדה, כל הזמן הייתה אש, אבל מה המשמעות של ההשתדלות? זה כבר משהו אחר. זה כבר משהו אחר, זה מדרגה נוספת. יש אנשים אומרים אל תסמוך על הנס. נכון, אתה לא יכול לסמוך על הנס, לך תדע. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך, אנחנו עובדים אצלו. לפעמים הוא שומע, לפעמים הוא לא שומע. אפילו משה רבנו, פרשת בית חנן, מתחנן אל הקדוש ברוך הוא. יש לנו מישהו יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ממשה רבנו? פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. עלה 40 יום, מים לא, אוכל לא אכלתי, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. הכי קרוב שיש, קשר ישיר, מרים טלפון ישר לבורא עולם, אומר בורא עולם, תן לי פעם אחת להיכנס לארץ, אברענה ואראה את הארץ הטובה. מה אומר לקדוש ברוך הוא? די, לא נותן, אל תוסף, לא נותן לך. הקדוש ברוך הוא יודע להגיד לכולנו, אפילו משה רבנו לא, זה לא מפחית מערכו. אז אתה יכול להגיד למה האדם צריך לעשות, כי הוא לא יכול לסמוך על הנס. אל תסמוך, אולי יעזור לך, אולי לא, אבל זה לא רק אל תסמוך על הנס. אומר הרמב"ם בלשון תראו, מצווה להביא יש מן האדיות, שנאמר ונתנו בני אהרון הכהנים יש על המזבח. למה זה ככה? ספר החינוך. זה שהם לא צובו, לא, הם באו להקטיק קורת, לא צובתם. לא צובתם על הדבר הזה, זה לא את אשת המין, אלא אש שהם לא צובו עליה. יש באמת מחלוקת גם מה בדיוק היה חטאם, אתם יודעים, כשיש מחלוקת מה היה החטא, אומר את זה הרב שדל, ראשי תיבות, כן, שמואל דוד לוצאטו, כן, כן, בדיוק, הוא אומר, באו על מוישה רבנו בחטא מי מריבה, שהוא עיקה בסלע במקום לדבר. יש שם איזה 13 פירושים למה, מה בדיוק היה החטא, שזה וזה וזה, מי אחד יצא 13, מה הרווחת? עשית אפור על אפור, יותר גרוע. בכל אופן, אומר החינוך, מי כתב את ספר החינוך, מי שיודע שיגלה לנו? לא יודעים, לא יודעים. איזה ענווה, היום כל אחד מפרסם איזה קונטרס, איזה הרב הזה, זהו, אז ככה, וזה הסכמות, כתב איזה משהו על מצווה, אתם יודעים, יש ספרים לפעמים 500 עמודים, על איזה, איזה ככה, וזה מביא הסכמות, זה איזה ענווה, ספר החינוך. יש מישהו שלא לומד ספר החינוך, שלא למד בחיים שלו ספר החינוך? אין, כל יהודי, מתישהו דיברו איתו על ספר החינוך, מי? ענווה, לא רצה לכתוב. לא חיפש את הכבוד שלו. הוא כותב שם למה, הוא מסביר שם טעמים למצוות. למה צריך טעמים למצוות? כי ברגע שיש לך משהו שטעים, אתה אוהב לאכול אותו. אם אתה תבין את הטעם, זה יותר יקרב אותך למצווה, אז אתה תרצה לעשות אותה. לא לכל המצוות יש לנו טעמים. שבוע שעבר קראנו פרשת פרה, שאמר עליה שלמה, איך קיימה אוויר רחוקה ממני, את זה לא עלה כל טעמים. אבל מה שניתן במיוחד בדור הזה, שכל דבר שואלים אותך למה, 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 אם אתה יכול להתאים ולהסביר, זה יותר טוב, זה יותר יחבר את האנשים, יהיו זה, לא תלוי בטעם, אבל זה עוזר. אז הוא כותב טעמים למצוות, הוא אומר, למה צריך שהכהנים ידליקו מעצמם את האש? הוא אומר, יסוד חשוב, יסוד מאוד חשוב. הוא אומר, כשמקיימים, באים ניסים מן השמיים, יש כללים. כמו שיש כללים בגוף, יש חוקים לגוף, הגוף צריך מים, הגוף צריך לישון, הגוף צריך כל מיני דברים, שיש מערכות כאלה ואחרות, כמו שיש בצמחים, פוטוסינתזה, צריך מים, צריך שמש, יש גם כללים רוחניים. אחד הכללים הרוחניים הוא שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לא באופן שהוא שובר את הטבע, אלא הוא מנסה להלביש אותם בדרך הטבע. זה נס, זה חוק אלוקי. למשל, אתם יודעים, נראה לי סיפרתי לכם את זה, זה יודעים, אני לא צריך לספר את זה, אבל במבצע מוקד, במלחמת ששת הימים, שבו החיל האוויר הישראלי השמיד כמעט את כל, ככל החיל האוויר המצרי, והם ברחו מהמכבים המצרים, ולכן תעשו נמוך, ולא עלו בקשר, ועשו כל מיני השתדלוס מצד הבריאות, מצד בני אדם, אבל היה שם נס. מה היה נס? שבדיוק באותו בוקר החליט מפקד חיל האוויר המצרי לעשות טיסת סיור בשמיים. והוא שמע כבר שזה, והוא רואה מטוסים, והוא מבין מה קורה, והוא אומר מרוב פחד, כי הוא דאג לעצמו, אין תותח אחד שיורה עד שאני נוחת. תקראו את זה. יש אחד היה שגריר, קראו לו מייקל אורן, כן? הוא כתב ספר שישה ימים של מלחמה. תקראו את זה, כן, תקראו את זה. כתב ספר היסטוריה נהדר על מלחמת ששת הימים. הוא כותב את זה שם, אתה קורא את זה, טוב, עלה. זה נס, מוריי ורבותיי. זה נס פילי. זה דבר מדהים. זה מנע, זה אפשר לכל המטוסים ללכת וזה. אבל זה קרה בדרך הטבע. אומר החינוך, ככה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בעולם, ולכן הוא אומר לנו, תראו, ברור שתרד אש מן השמיים, אבל כדי שהנס יהיה בסמוי, בהסתר, גם אתם תעשו כאילו ותדליקו אש מלמטה. וכך הוא כותב במקור השלישי בחלקו השני, ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה הקל אל בני האדם בטובו הגדול. לא רק ניסים קטנים, גם ניסים גדולים, וזה הנס של מדינתנו. כל מה שקורה פה, נס גדול. עכשיו אנחנו בהסתר פנים, יש מלחמה וקשה, אבל באופן רחב, שאתה מסתכל, זה נס גדול. אז הדבר הזה, נכון, לעולם יעשה בדרך סתר, כלומר בהסתר, מאחורי הקלעים. אמרתי לכם את הדבר הזה במגילת אסתר. פעם אחת בכל המגילה, רק פעם אחת, יש את יוד קי וו קי על פי הסדר בראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום. תנסו לדמיין מה קורה שם, דיברנו על זה? תנסו לדמיין מה קורה שם. עם ישראל מבין שיש לנו גזרה הכי קשה שיש, כולם, להשמיד, להרוג ולאבד, מכל המדינות מלכותיך, 127 מדינות, תופסים את הראש, מה שנכתב בטבעת המלך אין להשיב, אין על מי לסמוך, אבל ברוך השם, יש אחת, מה שנקרא, האיש שלנו בדמשק, יש אחת, האישה שלנו בארמון, אסתר המלכה, אם יש על מה לסמוך, זה על אסתר הצדיקה שהיא תעזור לנו. ובחדשות, כולם מחוברים, כמו היום, אתה חייב לשמוע כל שעה חדשות, לדעת מה קורה, מה השתנה, מה זה, אמרו במילה אחרת את אותו דבר, וזה, וזה עבר לכותר, אז כולם בחדשות, אסתר באה אל המלך שאסור לה לבוא, והיהודים, יש! המלך בחדשות אחרי שעתיים הושיט לה את השרביט, יש! עוד שעתיים המלך אמר לה עד חצי המלכות ואת... יש! היהודים וזה, נו נו נו, סוף סוף אפשר לסמוך, מה יהיה? מה היא ביקשה? יבוא המלך והמן היום אל המשתה. היום, היא אומרת היום, אחרי זה היא ביקשה אחר מחר, אבל קודם היום. זה מה שאני מבקשת, גבירתי היקרה הצדיקה, סומכים עלייך, ואת מגדילה את המן, וגם המן אחריך כשהוא חוזר הביתה, מה אומר לזה ושאשתו? וגם אסתר המלכה, לא קרה לאף אחד, רק לי. מה את מפעלת ומגדלת, מרוממת אותו? במקום זה, במקום זה, היהודים אז היו בקנטים, במקום הכי נמוך, אבל מה יהיה שם? המקום הכי מכל המגילה, יוד קי וו קי, שם השם יבוא, יוד המלך, היי, והמן, וו, היום אל המשתה. השם נמצא מאחורי הכל, בכל הפרטים הקטנים תמיד, אבל הוא עושה את זה בסתר המדרגה, כך אומר החינוך. ולכן המצווה שלנו להדליק את האש מלמטה היא עדיין לא ההשתדלות או עדיין לא השותפות, אלא לפי ספר החינוך היא כדי שהקדוש ברוך הוא יסתיר את הנס שלו, כך הוא מסביר וכו' וכו'. הוא מביא לזה כמה דוגמאות, ואני מסיים את הדברים שלו. ומזה העניין ציוונו להעביר את האש במזבח אף על פי שיורד אש מן השמיים, כדי להסתיר את הנס, להסתיר את הנס. ולכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוריד עלינו שפע וברכה בדברים שהם סמויים מן העין. כמה שיותר מסתירים את הסייעתא דשמיא, שם יש ברכה. אנחנו רוצים ברכה, להסתיר דברים, לא צריך לספור, לא צריך למנות, כדי שיהיה ברכה בדברים האלה. אבל אני רוצה, מה? בעשמך, בדיוק. אבל אני רוצה לתת הסבר נוסף, למה הקדוש ברוך הוא מצווה את עבודת האדם, למה במשכן, שזה היה המקום שהיו בו הכי הרבה ניסים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים איתו. ופה אני מגיע לתיבת נוח. תיבת נוח, שאלנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה. נוח בקצת שום שכל מבין שאין סיכוי שהתיבה, לא משנה מה הוא יעשה, תכיל את כל החיות, שיהיה לו מספיק אוכל לכל החיות, שהאוכל שלו יישמר שם, שהוא ידע להתמודד עם כל החיות, שיהיה מספיק מקום. ובכל זאת הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ולמה הקדוש ברוך הוא אומר לו לבנות תיבה שהיא בגודל של חצי נושא מטוסים מינימלי? בסדר? נושא מטוסים דבר ענק. לבנות כזה דבר, כולם אומרים, למה 120 שנה על פי רשי? כדי שכל הבני הדור שלו יראו שזה יחזור שלו. זה לא רק בגלל זה. תנסו לחשוב מה זה לבנות. מי עזר לו? החתנים שלו עזרו לו? הרי עם ישראל לא היה איתו. לא היה לו מנופים. איזה מסור? כן, הבנים, נכון. לא היה לו מסור חשמלי לבנות. זה היה ארך בזמן, והוא משתדל ועושה מאמץ, למרות שיהיה נס. שואל הרמב"ן שם על התורה, שואל הרמב"ן את השאלה הזאת, וככה הוא שואל במקור החמישי: ידוע כי החיות רבות מאוד ומהן גדולות מאוד, כמו הפילים, רעמים וזולתם, היו חיות ענקיות, זה לא זה, והרמס הרומס על הארץ רב מאוד. את כל החרקים הוא היה צריך להביא לשמור על כל החיות שיש, זה המון המון חיות. גם מעוף השמיים יש מינים רבים אין להם מספר, וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותה בתיבה הזאת. אז אני אוהב בורא עולם, אתה רוצה שנעבוד קשה?
ולא עשר,
כן, ולא עשר כיוצא בה, זה ברור. אז למה אתה מצווה עלינו לעשות משהו? אם הרי אנחנו יודעים, תשמע, אם אתה רוצה לצאת לפנסיה בורא עולם לתת לנו לעבוד, אין לנו בעיה. אבל אם גם ככה אתה עובד, נכון, אתה, איך יש אחד? עוד דקה. אתם יודעים שגם כשמבקשים ממישהו משהו, צריך לדעת איך לבקש את זה. היה איזה יהודי אחד, הוא בא לבית שלו. אין ארוחה יותר טעימה מארוחה שאתה מכין לעצמך. אני למשל לא יודע להכין, אבל אם אני פעם מכין לעצמי חביתה, אם זה ככה, אם בלח, זה הכי טעים שיש. היה יהודי, ישב בבית, הכין לעצמו ארוחה, פתאום דפק, אני על הדלת, ככה וזה, דופק, אומר לו, אפשר, ראה אותו אוכל, אפשר לאכול איתך? מה אתה, תן לי שקט בזה, תרק לו את הזה. אבל היה מקרה אחר, על אחד שהכין לו את האוכל, ואז הבא היהודי, ואומר לו, אפשר כוס מים? מה, אתה לא תיתן כוס מים ליהודים, מה, לא תיתן? אתה יודע מה, אם אתה כבר הולך למטבח, אתה יכול ללחוץ על הקומקום שהמים יהיו חמים? זה, לא, לא נלחץ על הקומקום. טוב, אתה יודע, אם אתה כבר מוזג לי מים חמים, אולי תשים שם כבר כפית של אבקת מרק. כן, יאללה, טוב, יאללה, בוא תשב, תאכל איתי כבר, וזה נכון. לעשות את זה לאט לאט. איך אנחנו אומרים בימים נוראים? קודם כל, זוכרנו לחיים, רק חיים. אחרי זה אנחנו אומרים לחיים טובים, ורק בסוף בספר חיים דורים ברכה ושלום פרנסה טובה. צריך לדעת איך לבקש. אז לקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים לך כזה דבר: אתה לא רוצה לעבוד, תן לנו לעבוד. אבל אם כבר קמת, אם אתה כבר ליד הקומקום, אתה עושה כבר נס עצום, אז למה שאנחנו נתרח ו-120 שנה נבנה תיבה? זה מה ששואל הרמב"ן.
רציתי לשאול, אנחנו לפני פסח מקדימה,
כן,
אני חושב שלעתיד לבוא
אז זה אני ממשיך, אז אני ממשיך עם השאלה שלך, ועליה אני רוצה לדבר. למה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לכאורה להגדיל את שמו, לקדש את שמו בעולם, שכולם יכירו את גדולתו? ניסים גלויים זה הרבה יותר טוב, אבל הוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה ניסים גלויים, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה אותנו איתו שם ליד. עוד רגע נסביר לאט לאט. תסתכלו בבקשה מה אומר הרמב"ן, איך הוא מתרץ בסוף העמוד. ראה השם יתברך לעשותה גדולה. אחד, סיבה אחת למה הוא ציבה שתהיה גדולה, כדי שזה יהיה תמוע. אם יבנו איזה חסק קטן, זה אנשים לא ישאלו שאלות. אבל אם יראו את נוח תורח ובונה, יגידו, מה זה משיגני הזה? לקח חופש מעבודה 120 שנה, איך יכול להיות? וזה קודם כל יעורר אותם בתשובה. זו התשובה הראשונה שלו, שכולנו מכירים את זה עוד מהגן. כן? ויתמעו בה ויספרו עליו וידברו בעניין המבול וכינוס הבמה, אולי יעשו תשובה. אבל עוד, הוא מביא עוד תירוץ, ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס. זה מזכיר לנו מאוד את ספר החינוך שאמר תדליקו אש מלמטה כדי להסתיר את הנס, אבל זה לא מה שהוא מתכוון לומר. הוא לא מתכוון לומר למעט בנס כדי שלא יכירו בניסו של הקדוש ברוך הוא, אלא למה? כי כן הדרך בכל הנסים שבתורה בנביאים לעשות מה שביד האדם לעשות והשאר יהיה בידי שמיים. מה הפירוש? יסוד גדול ואדיר וחשוב. כולם חושבים שהוא רוצה לומר אל תסמוך על הנס ואתה תעשה מה שאתה יכול, אם הקדוש ברוך הוא יעזור יעזור. אבל אם זה היה תלוי בזה, נוח לא היה בונה את התיבה, כי גם כך הוא יודע שבלי נס זה לא יעזור לו, לא יעזור לך. אלא מה זה? אני רוצה שותפות איתכם, אני רוצה שאתם תהיו איתי. זה התפקיד שלנו בעולם. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם כדי לתקן עולם במלכות שדי, כדי שאנחנו נהיה שותפים לו בבריאת העולם ובקיום העולם, ולכן לפעמים הוא מרחיק את עצמו ושם את עצמו בצד כדי שבני אדם יפעלו ויהיו שותפים. משל, למה הדבר דומה? לאחד שיש לו ילד קטן, והילד הזה, הם קנו עכשיו איזשהו ארון קטן מאיקאה ורוצים לבנות הארון הזה. עכשיו מה הכי פשוט? יבוא האבא, יפתח את ההוראות, 20 דקות, שם רגין, טטטטט, נגמר הסיפור. אבל אם הוא רוצה לפתח את הילד שלו, אם הוא רוצה שהילד שלו יהיה שותף, אם הוא רוצה לגדל את הילד שלו, הוא צריך הרבה ענווה, הוא צריך הרבה סבלנות. ואז הוא אמר, תשמע חביבי, בוא, תפתח, תתחיל לבנות. וזה ייקח המון זמן, וזה ייקח הרבה עבודה, אבל ככה הוא מגדיל ומרומם אותו. אז ברור שהוא יכול לעשות לנו נושאים גדילים, אבל הוא רוצה את השותפות שלנו, כי זה תפקידנו שאנחנו נגלה את שמו בעולם, וזה בא לידי ביטוי בעוד כמה מקומות, כפי שנראה. בוא נראה. דיברנו על המשכן, פרשת שמיני, מדברת על היום הראשון שבו נחנך המשכן. המשכן היה בו כמה ניסים. אחד הניסים שהיה בו, היה בו לחם פנים. לחם תמיד, לחם פנים, שהיו אופים אותו משבת לשבת. שבוע שלם היה מונח על השולחן. האם ללחם הזה היה כיסויים? היה לו איזשהו סקיות? הוא היה על מראה את הפנים שלו, להפך, היה לו כמו תיבה כזאת, כולם היו רואים אותו. מה היה נס? הכהנים שהיו יוצאים מהמשמרת שלהם, אתם יודעים, כמו הבעלה לחמץ אחרי פסח, אתה רואה אנשים רצים לפיתות, לזה וזה המופלא, נכון? אנשים רצים, חייבים, לא יכולים. ככה הכהנים היו רוצים, אין הלחם טרי, זה פריר, זה ככה, זה ריח טוב, וזה מה שהיה קורה. זה נס גדול. מישהו יכול, ויז'ניץ, הנה בבקשה, מישהו יכול להסביר איך זה קרה? זה היה נס. תראו מה אומרת הירושלמי, מה אומרת הגמרא בירושלמי. למרות שהיה ברור שאין סיכוי שהלחם יישאר בטריותו אלמלא ניסו של הקדוש ברוך הוא, דנה הגמרא בירושלמי את השולחן, לא שהתורה ציוותה, אלא את השולחן שקודם כל הוציאו את הלחם אליו, ממה הוא היה עשוי. והיא אומרת שבכוונה צריך שהוא לא יהיה עשוי ממתכת, כי אולי יתפש עליו הלחם. אל תעשה את השולחן ממתכת, כי אם תשים עליו זה אולי יזרס את התהליכים של הלחם ואולי הוא יתייבש או יתפש. תגידי לי, באמת שבוע שלם הוא עומד באוויר בלי להתייבש, חם וטרי כאילו זה יצא רגע מהתנור, ואת חוששת הגמרא ואומרת לנו לא לעשות השולחן ממתכת שמה הוא יתפש? ככה אומרת הגמרא, י"ג שולחנות מקור שישי, מי שאין לו לפניו, אני קורא לאט. י"ג שולחנות היו במקדש, מבפנים שעליו לחם הפנים תמיד. אומרת הגמרא, מה זה הזה? תנה, הוא היה של כסף, הוא היה עשוי מכסף. בשם רבי יוחנן, לט כאן של כסף, לא מכסף. למה? מפני שהוא מרתיח. מה זה מרתיח? הוא יגרום ללחם להתחמם יותר מדי, זה לא טוב. לא כן תני, הרי שואלת הגמרא את מה שאנחנו שאלנו, כלומר אנחנו שאלנו את מה שהגמרא שאלה, אבל הרי אמרו שזה אחד מהניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חר, כך היו מוציאים אותו, בסוגריים מודגשות, אחרי שבוע חם וטרי. אז מה את מתחילה לדאוג לי ממה עשוי השולחן? שמה יתפש, נו באמת. שנאמר לשום לחם חם ביום ילקחו. רבי יהושע בן לוי אמר תירוץ, אין מזכירין מעשה ניסי. מה זה אומר אין מזכירין מעשה ניסי? הוא אומר שם פני משה, אין סומכי לה נס ועושים הכל שלא יתפש בדרך הטבע. אפשר לחשוב אין סומכים על הנס, אולי לא יהיה נס, אבל המשנה והגמרא אומרת 10 ניסים היו בבית המקדש, וזה דבר שקראתי. יודעים מה? אל תסמוך על הנס. שנה, שנתיים, 3, 4, 40, 50, 60, 80, 100, 410 שנה עומד בית המשכן, אחרי זה בית המקדש הראשון, 410 שנה, וזה חוזר על עצמו. אז רגע, בסדר, לא לסמוך, לא לסמוך, אבל עכשיו זה כמו שאדם לא יסמוך שהשמש תהיה בבוקר, כן? אבל בכל זאת, למה? זה לא רק לא לסמוך על הנס, אלא כדי שנהיה שותפים. האמירה של לסמוך על הנס, האמירה של ההשתדלות, זה הרצון שלנו כבני אדם להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה. איפה זה עוד בא לידי ביטוי? במשכן ובמקדש. עוד אחד מהניסים שהיה, כהן גדול, להיות כהן גדול זה היה עבודה מאוד קשה. כל השנה כולה הוא היה נוטל בראש, יכול להקריב איזה קורבן שהוא רוצה וליטול חלק מהקורבן אם זה קורבן שהוא לא עולה, שהוא לא עולה כליל וכו' וכו'. אבל יום אחד הוא היה עובד קשה מאוד. מתי? יום כיפור. זה היה היום שהוא ממש לא כמו יום כיפור שלנו. ביום כיפור שלנו כולנו פעילים ומתפללים וכו', כולם היו בשקט והיו רואים את הכהן. עכשיו, כמה הוא היה עובד שם? הוא היה עובד שם וכל הלילה הוא היה צריך להיות ער. אני רק רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, יש אנשים שאחרי לילה, אם הם לא ישנים יום ולילה, הם יכולים גם להודות שהם, אני לא יודע מה הם עשו. אבל אני לא רוצה להגיד פה סתם דברים, בסדר? אפשר להוציא הודעה מבן אדם, כשכולנו יודעים מה זה להיות עייפים, ומה זה להיות זכותים מהעייפות. במצב כזה, עומד לך פה אדם, גדול וקדוש, שהוא לא היה ער. למה הוא לא ישן בלילה? כי חששו שמא יראה תומת קרי. וזה ישבש את כל העניינים. למרות, כן, היו מוציאים אותו, לא, אבל הוא לא היה צריך ככה, היו מביאים כהן אחר. אבל להחליף כהן ביום כיפור, זה לא נעים. זה תחושה לא נעימה, כל השנה אתה חושש, מה שנקרא, ככה. ובגלל הדבר הזה, ככה, והיה נס. אחד הניסים היה בבית המקדש, אומרת המשנה באבות, שלעולם לא ראה כהן. ולמה זה נס? תגידו, זה איש קדוש, זה איש טהור, ברור. בבית שני? היו למעלה מ-300 כהנים גדולים. מה זה אומר 300 כהנים גדולים? זה אומר שכל שנה כמעט מתוך 420 לא הוציאו את שנתם. כנראה מתו סתם ככה או ביום כיפורים והוציאו אותם ממשל שלאות מקודש קודשים, כן? למי שאומר שאנחנו לא ראויים, אנחנו לא ראויים, אבל היו תקופות קשות בעם ישראל. והכהן היה לו נס שלא ראה. ובכל זאת, למרות שהיה את הנס, לא ראה כהן, נכון, זה היה נס. ומה עשו כדי לעזור לו בנס? היו פרחי כהונה. מה עם הפרחי כהונה? כן, או, זה כולם יודעים. נכון? אצבע צרדה. מה זה? היו עושים לו ככה. אם הוא היה לומד דברי תורה, היו לומדים איתו. אבל היו כהנים שלא עניין אותם. במחילה, לצערנו הרב, היו תקופות שלא עניין אותם. אז עשו להם כל מיני כאלה ניגונים. אתה כמו אחד, פה מישהו זה, חביבי, ככה, היו עושים לו ככה. אני לא מבין. היה נס! הוא לא היה אמור לראות, אז מה אתם לחוצים? מה אתם עוזרים לו? אומרת הגמרא במשנה ב10 ניסים 7. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש, אחד מהם שלא יראה כהן לכהן גדול קרי ביום כיפורים. ובכל זאת אומרת המשנה במסכת יומא, ביקש להתנמנם פרחי כהונה מקין לפניו באצבע צרדה, ואומרים לו אישי כהן גדול לעמוד באפק אחת על הרצפה, שים רגליים על הרצפה, כי קר בירושלים. אז יהיה לו קר, הוא קצת יתעורר מזה. הוא מעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה בבוקר, אז למה אתם עושים את זה? עכשיו מילא תגידו לי, אני יודע אם יהיה, אבל זה מקום המקדש. זה מקום מלומד בניסים. המשנה אומרת שקבוע היה שם נס כזה, אז זה לא מהחשש שמה זה לא יקרה, אלא מהרצון לעשות את מה שבידינו. ולמה לעשות את מה שבידינו? כדי להיות שותפים. זה מה שקדוש ברוך הוא ביקש ממנו בעולם. הוא הביא אותנו לפה כדי להיות שותפים איתו במעשה ידיו, מה שאנחנו יכולים לעשות. מקור נוסף לדבר הזה, משה רבנו, אתם יכולים להגיד, טוב, בית המקדש יכול להיות, אתה צודק שזה מקום של ניסים, וגם יום כיפורים זה מקום של ניסים. אבל הנה, מי כמשה רבנו? משה רבנו הוא היה איש הניסים. הקדוש ברוך הוא פרש מאשתו, כי הקדוש ברוך הוא היה מה? מתגלה אליו ישירות. הוא היה איש זה. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפקוד את כל בני ישראל. צריך לעשות מניין. איך עושים מניין? אז היום איך עושים מפקד? בא אליך מישהו לבית. אומרים לך, אם אתה תענה באינטרנט, או אם אתה תענה לו, תקבל היום, מקבלים איזה, היה מפקד לפני כמה שנים, אתה מקבל איזה תלוש כזה, 150 שקלים, לרשתות מובחרות. ככה פעם היו, ככה היום עושים זה. פעם, איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? לך, ותעבור אוהל אוהל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה רבנו, איך אני אעבור אוהל אוהל? זה לא מכובד. אני לא יכול להיכנס לתוך האוהלים פנימה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתה תלך, אני אעמוד מול, אתה תעמוד מול האוהל, ואז כל אוהל שאתה תעבור, פה חמישה ילדים, נקסט, עובר עוד אחד, רושם. פה שני תינוקים, שבעה ילדים, כמה וזה עובר אחד. רגע, יש לי שאלה. אם בורא עולם, אם אתה החלטת שאתה לא עוזר, אל תעזור. אבל אם אתה כבר עוזר לו, אז למה שהוא יעמוד? למה לבוא העולם? עזוב, תן לנו בסוף, רואה חשבון טוב, נותן לך בסוף, מאזן סופי. מה אני צריך להיות זה?
למה הלכת כל כך רחוק?
נו?
הקמת המשכן.
שמה?
הכל מוכן, הכל פיקס, גם משה לא מסוגל להרים את המשכן. אם הם לא הצליחו והם ביחד,
נכון.
מביאים אותו למשה שהוא אחד וירים.
נכון.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה ככה.
והרים, הנה הכי נמי, אז הנה, רואים את זה. גם בהקמת המשכן. נכון. אז גם בהקמת המשכן. למה זה אומר המדרש במקור התשיעי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאמנה אותם מבין חודש, יכול אני להיות מחזר ומסבב בחצרותיהם ובתוך בתיהם ולספור כל אחד ואחד, שאתה אומר לי כל זכר מבין חודש ומעלה, איך אני אפקוד את הלוויים מבין חודש ומעלה? זה לא הגיוני, מה אני אעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה היסוד, זה היסוד, אתה עושה שלך ואני עושה שלי. זה לא, לא סומכים על הנס. משה רבנו יכול לסמוך על ניסים, הקדוש ברוך הוא תמיד עזר לו, והמשכן זה מקום של ניסים, אבל היסוד הוא להיות שותפים עם אל, להיות פועלים איתו. לכן הוא אומר לנוח לבנות התיבה, לכן הוא אומר לנו תעשו מה שאתם יכולים עם השולחן של, של הלחם הפנים, לכן הוא אומר לנו לך תמנה אבל תעבור אוהל אוהל, לכן הוא אומר בכל דבר דבר, וגם אש התמיד תדליקו מלמטה למרות שלא צריך, להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא מהסברי. זה הזכות שלנו כבני אדם, כיהודים, שזה הצלם אלוקים שבנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא רק נותן לנו, אלא אנחנו גם כן כמוהו משפיעים, פועלים, יוצרים, מתקנים את העולם. ולכן אדם צריך לשאול את עצמו בחיים, איך הוא יכול לתקן ולפעול בתחומים שלו שהוא נוגע בהם. שמה? מה? כן. למה אמרנו את זה? זה לספור את כולם, נכון? זה לספור את כולם. פה הוא צריך לספור את הלוויים, אז זה משהו אחר. כן, הוא רצה לספור אותם. גם. אז לכן, עשו את זה באמת עם מחצית שקל, כמה שניתן, אבל זה היה מבין 20 שנה ומעלה. ואני רוצה עכשיו לסיום, לסיום, אחרי שדיברנו על היסוד הזה, וזה יסוד חשוב שצריך לראות אותו. ואני חושב שאנחנו מתוך תפיסת העולם שלנו, ככה משתדלים לפעול בעולם, כן, צריך להשתדל. אנחנו מאמינים בקודש בריחו, אנחנו יודעים. בתקופתו של הרב קוק הייתה שאלה מאוד גדולה, לעלות לארץ או לא לעלות לארץ. ציבור שכבר אמר 2000 שנה חיכינו, הקדוש ברוך הוא אמרו צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אז חיכו אמרו כבר די, אי אפשר לחכות לו, אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. מהצד השני אמרו לא, צריך שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. בא הרב קוק ואמר, הוא יעשה את זה, אבל איך הוא יעשה את זה? על ידינו. אתה צריך לקום ולעשות, אל תשאל מי יעשה, תעשה בעצמך. אבל תזכור תמיד שכל מה שאתה עושה זה מקודש בריחו, שהוא זה שנותן לך את הכוח לעשות את החיל הזה. ולסיום, היום אין לנו תפילת מנחה, נכון? מזיזו את השעון. אז אני רוצה לומר משהו. מקור העשירי זה הרש"ר הירש, הוא מדבר על נושא אחר, על אש התמיד. זה מה, כן, על אש התמיד. הוא מדבר על כך שבכל יהודי יש אש תמיד, מי שירצה יעין בו. זה לא ממש חלק מהמהלך שלנו, זה איזשהו בונוס נוסף, אז מי שירצה יעין בזה. אבל כן משהו על הפרשה, פרשת שמיני. שאלנו שאלה, איך הקדוש ברוך הוא גרם לדבר הזה? הרי אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להמתים לעשות את זה ביום אחר. למה דווקא ביום שבו מקימים את המשכן, הקדוש ברוך הוא עשה אסון כזה גדול, ששני בניו של האיש הגדול אהרון הכהן הם אלה שנפטרים שם, וזה מה הוא עשה? אז היה תלמיד חכם אחד גדול, חי לפני בערך 300 שנה, קראו לו המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ. הוא כתב ספר שנקרא משלי יעקב, ושם יש מלא מלא משלים, אין לך דבר שתתקיל אותו שלא יהיה לו עליו משל. פעם אחת הגיע רבי יעקב לפני הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו מווילנה, שאל אותו הגאון, תגיד לי כבוד הרב, איך על כל דבר יש לך משל?
המשול
לך משל. מה המשל שהוא המשיא לו? מה המשל שהוא המשיא לו? תשמע, יש אנשים, יש להם בול פגיעה במטרה לזרוק חיצים, אחד זורק, זה קשה מאוד לפגוע בדיוק באמצע, שם איפה אתה מקבל את המאה נקודות, קשה, אין, זה לא, רק מישהו מומחה גדול. אבל אתה יודע איך אני פוגע תמיד במאה? למה תמיד יש לי משל? קודם אני זורק את הזה, ואז אני מסייר. ואז אני מסייר. קודם כל אני מביא ככה, ומה המשל שהוא ממשיל כדי לענות על השאלה, למה מתו שני בניו של אהרון דווקא ביום הזה? אומר, משל למה הדבר דומה? למלך, שבנה את העיר והשקיע בה הכי הרבה כסף שיש, ורצה למנות את העיר הכי יפה, והכי מתוקנת, והכי מתקדמת, והכי הכל שיש שם הכי, וחלק מהדברים שהוא עשה הכי הכי הכי, זה מערכת בריאות מספר אחת בעולם. הוא שילם המון כסף לרופאים הכי טובים שהיו בכל העולם, וכינס אותם, בנה שם בית חולים הכי מתקדם שיש. והנה ביום שבו באו לגזור את הסרט, וכל האנשים נמצאים מסביב, והתרגשות גדולה, וכל אנשי העיר וכו' וכו', והוא בא לגזור שם, איך שהם גוזרים, אחד מרוב התרגשות קיבל שם איזשהו התקף, וישר האמבולנס הכי חדיש והכי מהיר לקח אותו אל בית החולי, אל הרופא הכי זה וזה, חיכו לשמוע מה יש,
נאלצנו.
כן, היה שם גם את הקבורה הראשונה באותו יום בעיר, היה שם גם כן, וכולם דיברו ואמרו מה זה הדבר הזה, הרי חשבנו שפה זהו הכל מובטח גרנטי על כל זה וזה. באו לרופא ואמרו לו מה, אומר תראו אני השתדלתי ואני לא הצלחתי, אבל זה טוב שלא הצלחתי, אולי זה טוב שלא הצלחתי. כי אם הייתי מצליח, אנשים לא היו משתדלים פה מצידם לעשות מאמצים כדי לשמור על החיים שלהם. היו תולים הכל בי, היו תולים הכל במערכות הבריאות הכי מתקדמות והכי טובות, ולא היו עושים את המאמץ מצידם. אבל מה שרציתי ומה שחשוב שאתם תלמדו מהדבר הזה, שאתם תשמרו על עצמכם, אם יגיע משהו, אני פה. אבל אל תקלו ראש, תהיו בני אדם, תסמכו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה אולי ללמד ביום של בניין המשכן. תראו לכם מה זה עשה, השכינה נמצאת, יש מזבח, מה אנשים יגידו? יאללה בוא נתנהג כמו חיות, חס ושלום, נעשה מה שאנחנו רוצים וזה, אחרי זה נבוא לבית המקדש, נבוא למשכן והכל יכופר. לא, תהיו בני אדם, תשמרו מצוות, תלכו בדרך השם, תתנהגו בכבוד איש לרעהו, ואם יגיע מקרה ואין יהודי שלא הוא יוכל לעשות אותו במשכן. אז שנזכה בעזרת השם להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא לפעול עם אל, ונגיד עכשיו קדיש. רבי חנניה בן עקשיא אומר